ילד בן 5 עומד בקור הירושלמי אתמול, יחף, בלי מעיל, רועד ומתפלל כנראה שאמא תגיע כבר. זה קרה אתמול כאמור בשכונת קריית יובל בירושלים, שוב גננת מתעללת, שוב ילדים קטנים חסרי עונים מול אימת הגננת, שוב הורים מבועלים מקבלים הודעות בקבוצת הוואטסאפ של הגן להגיע מהר, משהו קורה בגן, ילדים חוטפים מכות. האימהות שהגיעו נחשפו לזוועה. הנה מה שסיפרה לנו הבוקר ב-7-9, הודיה. אמא לילד בן 5 בגן בקריית יובל.
סיפר לי שהכאיבה לו, והסתכלתי על הצוואר שלו, וראיתי שיש סימן כמו שריטה עם חנק כזה, משהו לא ברור, ושגם היא נחפה אותו על הרצפה בחצר, וגם יש לו גולה מאחורה בראש, וזהו, שהוא ספציפית, כאילו, זה מה שיצא לו.
סימן של שריטה עם חנק על הצוואר, יחף, בלי מעיל, זה מה שרואה אימא לילד בן 5 כשהיא מגיעה למקום שאמור להיות המקום הכי בטוח. זה היה יומה הראשון בצהרון של האישה שמכונה גננת. לשם היא כבר לא תחזור. אתמול היא נעצרה. אחרי סדרה קשה של התעללויות בגנים ובפעוטונים, אפשר לקבוע בוודאות שיבואו עוד בעקבותיה. באחד בינואר השנה עברו הפעוטונים סוף סוף לאחריות משרד החינוך. משרד החינוך עובר בשנתיים האחרונות טלטלה גדולה מאז תחילת מגפת הקורונה. ממשלות התחלפו, שרים התחלפו, והקורונה פה, בשלב הזה, לפחות כדי להישאר. דווקא מתוך הכאוס הגדול וההתנהלות הלא ברורה של הימים המטורללים האלה, והרבה מעבר לכן או לא זום, אסור לאפשר לעוד גננת מתעללת להיכנס לגנים. לטיפולך, השרה.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב, עורכת יעל איילון.
מיד יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד יהיה איתנו, איך הוא רואה את ניהול משבר הקורונה, והאם הוא סבור ששר האוצר טועה בגישה שלו שלא לפצות עצמאים ועסקים קטנים אוטומטית. וגם לאחר פתיחת השמיים, האם יש בכלל תיירים? שוב זיגזג, מתחמי המסחר יפעלו מהלילה, במתווה תו סגול מעודק, אז איך זה יעבוד? עד להודעה חדשה, נשאל עוד מעט את דן פילץ, מנכ"ל דיזנגוף סנטר. תנובה נכנסת לשוק הבשר המתורבת, יחד עם חברת הביוטק פלוריסטם, מנכ"ל תנובה אייל מליס יתראיין כאן בהמשך, ולסיום, איך עושים יוניקורן בחברת איפור. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישגלי אסף שוסטר. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. משבר הקורונה והנזק למשק, נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, מעריך את עלויות הנזק הכספי למשק ביותר משני מיליארד שקלים ל-20 יום, 0.2% מהתוצר.
אז הנזק היומי מתרחיש מבודדים כזה הוא 123 מיליון שקל. אם אתה לוקח את העלות היומית הזו, ואתה מדבר על גל של 10 ימים, אז אנחנו מדברים על סדרי גודל של טיפה מעל מיליארד שח על 10 ימים, או 2.5 מיליארד על 20 ימים. אז מה אני רוצה לומר לכם? מרבית הערכות מדברות על גל שיהיה יחסית קצר, אם זה 20 ימים או אפילו 30 ימים, וימשך למספר שבועות. לא מדובר פה באירוע בסדר גודל מקרו-כלכלי, כן? בתרחיש שכזה, אנחנו כמובן רצוי להמשיך עם מנגנוני הפיצוי הנקודתיים שממוקדים בענפים הנפגעים.
נתונים מעודדים על שיעור הגירעון בתקציב, תקציב המדינה, על פי נתוני האוצר הגירעון ירד והסתכם ב-4.5% מהתוצר, המהווים כ-69 מיליארד שקלים. שר האוצר אביגדור ליברמן דוחה את הדרישות לפיצוי מיידי לעסקים.
אני ער לכל הזעקה, אני גם קצת חושב, אני קצת מופתע מהכלי התקשורת שבאמת מנסים פה להביא את הציבור לחרדה. מחכים לנו כנראה חודש ינואר ופברואר מאוד לא פשוטים, אבל אנחנו ערוכים. זה לא סוף העולם. כל ערב אני יושב ועושה סיכום יומי. אנחנו באמת ברמה של מעקב יומי על כל ענף ועל כל התפתחות בכלכלת ישראל. ואנחנו, אני מזכיר, כרגע 10 לינואר, כלומר פחות משליש חודש, ואני חוזר ואומר, אנחנו נעזור לכל עסק שהוא זכאי לסיוע, אבל אנחנו נעשה את זה באופן שקול ואחראי.
מהלילה, מתחמי המסחר יפעלו במתווה של תו סגול מהודק. אילנה גנס, ראש מטה שירותי בריאות הציבור, אומרת היום בוועדת החוקה שהמתווה נותן מענה להתמודדות עם גל העלייה באומיקרון.
השינוי כרגע למעשה הופך את התקנות תו ירוק בקניונים או במתחמי מסחר לסוג של מגבלת התקהלות בסופו של דבר, שמייצר סביבה שהיא יחסית מצמצמת את הסיכון להדבקה, כך שמבחינה אפידמיולוגית אני חושבת שיש פה חלופה שהיא יחסית סבירה. צריך לזכור שאנחנו נמצאים כרגע במצב של עלייה מאוד מאוד מהירה וקיצונית בתחלואה, למספרים בהחלט שלא ראינו עד עכשיו ואף גל קודם. נכון להיום בבוקר אנחנו עומדים על כ-31,000 מאומתים חדשים ביממה האחרונה.
בנק ישראל אישר היום את הפעלת הבנק הדיגיטלי. המפקח על הבנקים יאיר אבידן אומר שהבנק ישלים את כל הערכות, את כל ההערכות הנדרשת להפעלתו, ובנק ישראל ייתן לו את התמיכה בהתאם לצרכיו.
1-0, הבנק הדיגיטלי בע"מ, קיבל בדצמבר 2019 רישיון להקמת בנק, שהיה מותנה בעמידה באבני הדרך שנקבעו ברישיונו. הליך ההקמה היה מורכב ומאתגר, שכן זהו הבנק הראשון שמוקם בישראל אחר 43 שנה שלא קם פה בנק. זהו נדבך נוסף וחלק ממכלול הצעדים שמקדם בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הפיננסית. ליווינו ונמשיך ללוות את הבנק בעבודתו, נפקח אחר השתלבותו במערכת הבנקאית ונפעל לסייע לכל יזם אחר שירצה להקים בנק בישראל.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד איתנו יושב ראש ההסתדרות. תכף יעל נדבר עם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, אבל קודם כל, יעל אלון, עורכת איפה הכסף, איפה ההסתדרות בימים האלה, אם כבר אנחנו מדברות בעניין הזה?
נכון, זאת שאלה טובה, הייתי אומרת שההסתדרות היא בעיקר מאחורי הקלעים, אתמול דיברנו עם רמי בז'ה מהעצמאים, חברי ההסתדרות, על המאבק שלהם לקבלת רשת ביטחון, שיפוי לעסקים הקטנים, העצמאים, ועיקר הסדרים לגבי ימי הבידוד. רון תומר, נשיא התעשיינים, אומר יש מגעים בין המעסיקים, ההסתדרות והאוצר, על פתרונות לבידודים במשק ופיצוי החברות, אבל בעצם עד היום ההסתדרות לא השמיעה קול פורמלי, ציבורי, על הפעילות שלה. אני יודעת, ואנחנו יודעות, שמאחורי הקלעים יושב ראש ההסתדרות נועד עם אנשי האוצר ואנשי ממשלה בניסיון למצוא פתרונות. בואי נגיד שלום.
שלום ליושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד.
שלום, אחר הצהריים טובים.
כמה אתה מוטרד, מודאג בימים אלה?
מאוד מוטרד, מאוד מודאג, זה מין גל גדול ששוטף אותנו, ומתחיל להיות כבר חסר שליטה, זה מאוד מוטריד אותי.
איפה אתה רואה את חוסר השליטה?
אני רואה את חוסר השליטה קודם כל באובדן של מנהיגות, באובדן של קבלת החלטות מסודרות, באובדן של לעמוד מול הציבור ולהגיד לציבור מה צריך לעשות. אי אפשר לנהל את המערכה הזאת שכל אחד לנפשו. יש ממשלה, יש ראש ממשלה, יש שרים צריכים להגיד לציבור באופן ברור מה צריך לעשות. עכשיו תראו, אפשר לשאול איפה הסתדרות הרבה פעמים, אבל לא כל פעם שיש איזשהו התחלה של גל, צריך, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה קורה, זה תופס אותנו ותפס את כל העולם כרגע, ונראה לי שהשיא עוד לפנינו. אז שאתה הולך לשיא, ואתה כרגע לא אומר לציבור, צריך להתקהל עד אלף, פחות מאלף, כבר, היינו לנו כבר גלים קודמים, כבר היינו בגלים הקודמים, אנחנו צריכים גם ללמוד מזה.
אז ארנון בר דוד, בוא רגע, נעצור.
אני מוטרד כרגע מאוד מאובדן שליטה, גם על המגפה, וגם על ההחלטות לציבור, וכנראה שבסופו של דבר זה פוגע במשק ובכלכלה הישראלית, וזה הכי מטריד אותי.
אז תראה, לפני כמה דקות שר האוצר שוב אומר שבעיקר התקשורת עושה פאניקה, אבל אתמול הוא אומר דברים מאוד מאוד ברורים, שלכן כולנו הגבנו, ואני רוצה שגם אתה תגיב, יושב ראש ההסתדרות, על הדברים האלה של איווט ליברמן. בבקשה.
זה לא יהיה פה חלוקת מתנות לכל עבר. לא יהיה פה שוחד אלקטורלי. תפקידי כשר האוצר זה גם לשמור על הקופה הציבורית.
האם אתה סבור, דוגמת שר האוצר ליברמן, שצריך עוד להמתין תקופה, לראות אם באמת הגל הזה הוא גל קצר או גל ארוך, ואז להערך למתן הפיצוי לעסקים למשק?
קודם כל אני מסכים איתו בדבר אחד, אני לא בעד לחלק פה כספים למי שלא צריך, אבל כן צריך לעזור נקודתי למי שצריך. למשל בתעופה, זה פגע בגל האחרון, פגע בתעופה כבר לפני חודש וחצי, מצאנו פתרון די מהיר, גם הסתדרות השתתפה.
יפה, התעופה קיבלו, ופתחו את שדה התעופה, והכל בסדר.
לציבור, אי אפשר לבוא לציבור בתוך הגל הענק הזה שבא עלינו ולהגיד אנחנו לא במשחק. צריך להרגיע את הציבור, צריך לדבר אל הציבור, צריך לדבר עם בעלי עסקים, צריך לדבר עם אנשים שנפגעים ועומדים להיפגע, ולהכין תוכנית. ואני מצפה שמישהו יגיד, אני כרגע יושב, מכין תוכנית, מי שיפגע אנחנו נעזור. בסוף זו המדינה שתחל לטפל בדברים האלה.
כלומר, כששר האוצר, יושב ראש ההסתדרות, כששר האוצר אומר בעצם, אני לא אתן לטייקונים, וזה מובן, הם גם גזרו דיווידנדים
כן,
וכל זה.
כן, ראינו את זה בפעם הקודמת.
100%, בסדר. פה אנחנו, אני מצדיקות
כן,
אותו.
כן, אבל לעצמאים ולמעסיקים הקטנים, בדיוק. אני חושב שצריך למצוא להם פתרונות.
נכון, עכשיו גם לאלה אנחנו... הוא לא מתייחס. אז פה...
את הדבר הזה אנחנו ננסה לשנות. אני חושב שגם... השר מבין שהוא צריך להתחיל להתייחס לזה, אי אפשר להתעלם ממה שקורה פה וצריך להתחיל לחפש את הפתרונות, ויש במשרד האוצר את הפתרונות, הוא צריך כרגע להיכנס ולבחור מתוך סל הפתרונות, איך הוא באמת עוזר, מתי הוא מסייע. אני חושב שזה כבר צריך להתחיל לראות את הפתרונות האלה מיידיים.
אתה אמור להיפגש איתו, להציע הצעות בעניין הזה?
אני לא יכול לומר בדיוק מה אני עושה, את יודעת שאני לא עושה את זה. אני בשיח עם המשרד, אני בשיח עם השר, אני מקווה שהשר גם מתחיל להבין שיש פה אירוע שהוא קצת גדול ממה שחשבנו וצריך להתחיל להכניס את היד לכיס.
אתה לא חושב
בלי להכניס, בלי להכניס את היד לכיס עכשיו או מתישהו בקרוב, למי שנפגע כרגע אנחנו נהיה בבעיה, כי גם ככה הציבור מבולבל וזה הדבר שהוא הכי בעייתי פה.
אתה לא חושש שהאוצר חוזר על אותה מנטרה שהייתה גם בתחילת המשבר הקודם של בואו נמתין ונגיב יותר באיחור, מנטרה שגם אתה מתחת עליה ביקורת חריפה על העיכוב בפיצויים בשעתו?
כן, הפעם שעברה זה היה סגר מלא ושאתה סוגר ואתה נותן, מקבל החלטה לסגור, אז ברור שצריך ללוות את זה בפיצויים או במצב של חל"ת או במצב של מי משלם על הבידוד. כל הדברים האלה כבר נתמודדנו איתם בגלים הראשונים. כרגע אין סגר מלא, אלא כל אחד עובד, ומה שיסגור עלינו בסוף זה המחלה או מי שישב בבית או הבידוד, מי שנחשף, וזה בסוף יהיה סגר בפועל.
אבל גם ככה, זהו, שגם ככה יש חצי סגר בעצם.
אז זה כרגע צריך פשוט להפנים את המצב הזה, לחפש את הפתרונות. כי בפעם הקודמת הם די קפצו ידיים, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט, למרות שהם שלחו את הציבור לסגר. כרגע המצב הוא לא בדיוק סגר.
הם שלחו את הציבור לסגר, אבל הם נתנו כסף.
כן, הם נתנו כסף.
ועכשיו לא.
אחרי שאתה פה זעקה אדירה, ואנשים ישבו, אני מזכיר לכם, בועלים מחוץ משרד האוצר, ואנשים ישבו עם גלים שחורים,
100%, אתה רוצה שנגיע לאותו מצב, אמנון בר דוד? נו, אז.
מה שאני לא רוצה להגיע לשם, אני חושב שלא צריך להגיע לשם. צריך ללמוד ממה שהיה פעם שעברה. אגב, אני ביקשתי והצעתי הצעת חוק של רשת ביטחון לעצמאים. בהצעה הזאת יכולה, ברגע שלוחצים על כפתור, הם יכולים לקבל איזשהו פיצוי כזה או אחר, בזמן שנמצאים בסגר, או בדמוי סגר, או בחצי סגר. צריך לחפש את הפתרונות, בעיקר לאלה שנפגעים. הציבור שלי, כשאני מייצג אותו, אני יודע לייצג אותו מצוין, והם נמצאים כרגע במצב של עבודה מהבית, 50%, קפסולות, כל מה שלמדנו בגלים הקודמים. לגבי הכלכלה עצמה והמשק, צריך לחפש פה פתרונות יצירתיים, ולהתחיל להזרים משק, אחרי זה אחרת אנחנו הולכים צופים פה שיהיה פה קטסטרופה כלכלית, ואנחנו לא רוצים להיות שם, כי היינו כבר שם.
האם אתה סבור שצריך להחזיר לפחות זמנית את מודל החל"ת? כי מעסיקים, במיוחד בעסקים דוגמת אולמות אירועים ואחרים והתרבות, אומרים אנחנו בשבוע הבא פשוט נפטר את העובדים או נוציא אותם.
יכול להיות שלא צריך ללכת למודל הקודם וללכת למודל של חל"ת גמיש או חל"ת גרמני ולפצות את המעסיקים שיחזיקו את העובדים. אני בכלל, החל"ת הקודם היה בעייתי מאוד, הוא חינך אנשים לא לעבוד, ואנחנו עד היום מתמודדים עם התופעה הזאת, גם אחרי שהסתיימה הקורונה שלב 3, נדמה לי שזה היה, אני חושב שצריך לנסות להימנע מהדבר הזה, אם יהיה פה סגר, אז ברור שצריך לחזור למודל של החל"ת. אם אנחנו מתנהלים כמו שאנחנו עכשיו, שזה לא סגר מלא, אלא ככל שזה מתקדם או קורה בענף מסוים, צריך לחפש פתרונות, לפצות את המעסיקים הגדולים על זה שהם סופגים כרגע הפסדים בהעסקת עובדים או בשמירה על העובדים, בדיוק כמו שהיה בגרמניה. אין מה לעשות, אני פונה לשר האוצר, יש כרגע איזשהו שינוי בתוכניות, התקציב שתכננת אותו כרגע נתקל בקורונה, שלב מאוד מתקדם, צריך לעשות שינוי משימה כמו שעושים ולחפש פתרונות יצירתיים. אחרת הגל הזה ישטוף אותנו, ואנה אנו באים.
ממה שאתה מבין, ארנון, שר האוצר נאות לתת כסף, והוא בשלב הזה, אתה יודע, רק ככה שומר על הקופה בכאילו?
תפקיד ששר האוצר זה שמור על הקופה, אני חושב שהוא יודע לעשות את זה. התפקיד שלו בסוף גם זה להבין שצריך להתחיל להוציא כסף. אמרתי את זה קודם, ואני אומר את זה גם עכשיו.
אנחנו, זאת לא מדינה ענייה, יש לנו כסף. מצבנו כן, הכלכלי אנחנו, בכלל לא מסכים, רע.
אנחנו לא במצב, אנחנו לא ענייה, אבל אנחנו גם לא מדינה עשירה. אבל מצד שני, אני גם לא אוהב שזרוקים כסף שלא צריך אותו. צריך לתת כסף למי שצריך, לא למי, למי שלא צריך. הגל הזה יכול לרוקן מחדש את, את קופת המדינה, וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו כולנו היינו עסוקים, כולל בעסקת החבילה, לייצב את המדינה ל-2022, וכנראה שזה ייקח לנו עוד זמן שאני אצב אותה מלא.
מה המתווה לדעתך שיהיה מקובל אליך בנושא הבידודים? הרי בסך הכל כולנו מתמודדים עכשיו עם אלפי אנשים שנאלצים או להיות בבידוד בגלל מחלתם או בגלל הילדים. איך אתה רואה את הדברים? מה המתווה הרצוי למשק?
קודם כל יש את המתווה של הבידוד שחתמנו עליו בגל הקודם של הקורונה, שיש, הוא נדמה לי שהוא גם עבר, לא נדמה לי, הוא עבר גם בחקיקה. המתווה נותן חלק מהימים על חשבון העובד, חלק מהימים על חשבון המעסיק, חלק חשבון המדינה. המתווה הזה אני כרגע הולך לרענן אותו, אני אוציא אותו לכל מקומות העבודה, יחד עם המעסיקים, וזה המתווה שכרגע אנחנו, אני חושב שצריך לעשות ולעבוד עליו. אין לנו כרגע פתרון אחר בנושא הבידודים, וכרגע צריך לרענן אותו. זה מה שאני עושה ממש בשעה הזאת.
בחודש מאי התקיימו בחירות להסתדרות, אתה שב ומתמודד?
ברור, אני כרגע לא עוסק בבחירות, אני עוסק בקורונה, יהיו בחירות וכל יהיה בסדר.
לא, לא אמרת, כן או לא. כן?
ברור.
ברור שאתה מתמודד. ברור שאתה מתמודד.
בוודאי.
ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, תודה.
תודה רבה וערב טוב.
תודה.
טוב, עוד זיגזג, דן פילץ, מנכ"ל דיזינגוף סנטר, שלום, מה שלומך?
שלום רב, ערב טוב.
מהלילה, מתחמי המסחר, כלומר קניונים ועוד מסחרי ועוד מתחמים, יפעלו במתווה תו סגול מהודק. מה אתה מבין מהדבר הזה?
אני מבין שאנחנו חוזרים בעצם להנחיות שלפני מספר שבועות, אותם מה שחיינו בו בחודשים האחרונים, שבהם שומרים על מסכות, שומרים על ריחוק, שומרים על סביבה לא צפופה, וזאת היא הנחיה שחוזרים לעבוד בה, כך שזה משהו שהקניונים התנסו בו לדעתי בשבעה, שמונה חודשים ברצף, ואני חושב שזה יכול לעבוד.
כלומר, כל מי שרוצה נכנס?
בוודאי, בוודאי, כל מי שרוצה נכנס, זה לא היה יום שזה לא היה למעט ברעיונות וכל מיני הדלפות שיצאו מהממשלה, אבל העולם לא עבר חוק שאומר שלא כל מי שרוצה נכנס.
אבל אף אחד לא שומר על הריחוק של נגיד 15 מטר, אחד על כל 15 מטר, או אחד על כל 7 מטר, כלומר לא עבדו לפי העיקרון הזה.
עבדו, עבדו, בוודאי שעבדו, אני רגע...
אני לא זוכרת שאני נכנסת לחנות מסוימת גדולה, חנות ביגוד מסוימת גדולה, ומישהו אומר לי, סליחה, תתרחקי, אלא אם כן אני שומרת לעצמי את הכללים.
רגע, אני אדבר רגע בשם דיזינגוף סנטר, כי אני לא יכול לדבר בשם כל המקומות. אם היית באה בשבועות האחרונים חנות זרה בסנטר, יכלת למצוא את עצמך במקרים מסוימים, עומדת בתור ומחכה.
מאה אחוז, אז אתה אמרת ואני באתי ומצאתי את עצמי עומדת, צפוף, וברחתי משם.
אוקיי, אז קודם כל אני מצר על זה, אבל...
לא, לא, זה בסדר, אני פשוט צריך לשמור על כללי הבריאות.
מאה אחוז, אני רגע אגיד רגע משהו כללי, ואני חושב שאנחנו כבר מכירים לא רע את ההתנהגות של הקהל בשנתיים האחרונות, והיא באה עם ups and downs לפי המצב, או לפי מה שנדמה לציבור שהמצב, והציבור זה גם הקונים וגם המוכרים, וגם כל מי שמפקח, ומתי מרגישים אנשים שהם יותר צריכים לשמור על הכללים, ומתי פחות. אני חושב ש... העניין הוא שחלק מהבעיה היא פשוט בלבול עצום, פשוט בלבול עצום, כמות הפעמים שבהם ההנחיות האלה השתנו והדקויות ביניהם השתנו, יוצר מצב שמעטים מעטים בכל רגע נתון יודעים באמת מהם ההנחיות על בוריין, ואנחנו רואים את זה גם בכל מקום.
אבל דן, אין לכם נאמני קורונה כאלה שאומרים, אדוני, גברתי, יש?
יש, יש. כלומר... יש קבטים אצלנו שמסתובבים שהם נאמני קורונה, ויש אחראי קורונה בבניין, ויש אחראים בעסקים. בסופו של דבר, אני, עוד פעם, מה שאני רואה, הבעיה היא שיש בלבול. הבלבול הוא ש... במקום אחד ובסיטואציה מסוימת אומרים לאנשים תתנהגו באופן מסוים, כלומר תשמרו מרחק, תשמרו על ציפות, אל תעמדו קרוב אחד לשני בתור, ובמקומות אחרים זה פרוץ לגמרי.
כלומר, אתה,
קשה מאוד להדריך בסוף את האנשים, להגיד להם תראו פה לפני החנות הזאת, בגלל כן, חנות ברור. לא חיונית, אתם יכולים, ההנחיות נגיד מהלילה אומרות בחנות קטנה 4 לקוחות. 100%.
טוב, חזרנו לסדר הישן. יפה. עכשיו רק תגיד לי, מה קרה, מה עבר עליכם ביומיים שלושה האחרונים, מאז שההנחיות השתנו, חזרו והשתנו וחזרו?
יש, עוד פעם, זה קצת מסיבות שונות, אבל כל השבועיים שלושה האחרונים, אין הרבה קהל, כלומר יש בסנטר סביב ה-20,000 מבקרים ביום, בעוד שבימים כאלה אמורים להיות סביב ה-30,000 מבקרים ביום.
כלומר זה לא ירידה דרמטית עדיין.
לא, שליש זה לא מעט, וגם בתחושה ויותר ריק, בגלל שאותם שני שליש שבאים מגיעים לעשות קניות וסידורים ופחות לבלות, כלומר הם פחות יושבים בבתי קפה, פחות לוקחים את הזמן, אלא אנשים יותר באים עניינית, קונים מה שהם צריכים לקנות, מסדרים את הסידור שהם צריכים וחוזרים הביתה, ואז הזמן שהייה שלהם יותר קצר, ואז בכל רגע נתון יש פחות אנשים.
מתחמי האוכל פתוחים כרגיל?
כן, בסנטר אין כל כך פוד קורט, אין מתחמי אוכל, כי האוכל בסנטר הוא
מפוזר,
כי יש את האזור שלו, ולכן זה מתנהג דומה למסעדות, כי בעצם אתה מגיע ומציג תו ירוק לאותו עסק.
הבנתי. טוב, אז מהלילה לא נדרש יותר תו ירוק, מי שרוצה, תו סגול לפי המתכונת הישנה, ושמירה על כללי מרחק וזהירות ומסכות. הגדרתי את זה נכון?
נכון, נכון.
יפה. טוב.
מוזמנים לקנות, ומוזמנים באמת, אני חייב להגיד משהו שאני חוזר אליו כל הזמן, אבל באמת לנסות לחשוב קצת על עסקים מקומיים ועסקים קטנים, ועסקים ישראליים
לגמרי.
המצב של הרבה עסקים הוא לא משהו, וכדאי שהציבור הישראלי יתמוך בעסקים הקטנים והמקומיים. הרבה 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 משפחות תלויות בדבר הזה, וזה
לגמרי
חשוב.
קניתי את ההמלצה שלך. דן פילץ, מנכ"ל דיזינגוף סנטר, תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
שלום שלום. אנחנו להתכונים למיכל. חזרנו. טוב, לא תאמינו, אבל גם תנובה נכנסת לשוק הבשר המתורבת. היום הודיעה ענקית המזון תנובה, יחד עם חברת הביוטק פלוריסטם, על הקמת חברה משותפת בתחום המזון המתורבת. אנחנו רוצים לבדוק מה זה ולמה זה ולמה זה שווה בכלל, ולמה תנובה נכנסת לעסקי בשר כאלה. אייל מליס, מנכ"ל תנובה, שלום אייל.
שלום ענת, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים. טוב, למה במזון מתורבת, בשר מתורבת?
השאלה למה בשר מתורבת היא, מסתכלים לראות מה קרה בעשר שנים האחרונות בעולם תחליפי החלב, ומה תנובה הובילה בעולם תחליפי החלב בעשור האחרון עם המותג תנובה אלטרנטיב, ואנחנו מבינים איפה הצרכנים שלנו, אנחנו מבינים שהטעם של הצרכנים משתנה, אנחנו מבינים שנצטרך כולנו למצוא את הדרך להאכיל את אוכלוסיית העולם במזון שידע לגדול גם במעבדה ולא רק כמזון מן החי.
אז אני אגיד לך משהו, תראה, מוצרי חלב אלטרנטיביים אני מבינה לגמרי, אבל למה תנובה בבשר? כלומר, גם אם זה מתורבת, מה היא מחפשת?
תנובה היא לא חברת חלב, תנובה היא חברת מזון, וכחברת המזון המובילה במדינה, תפקיד שלה זה לתת הפתרונות ולמצוא את הצרכים או לתת את הפתרונות לכל הצרכים של כל הצרכנים באשר הם, ולכן כמו שיש לנו חלב ותחליפי חלב, בשר ודגים, יהיה גם בהחלט מקום גדול מאוד. וכשמסתכלים היום על מה שנעשה בעולם בתחום תחליפי החלב, בתחליפי החלבון מהחי, אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי. יש הרבה יוזמות בישראל, אבל המיזם שתנובה הקימה היום עם פלוריסטם הוא מיזם מיוחד, כי שתי חברות שיש להם ניסיון מוכח, פלוריסטם מביאה איתה 15 שנים של גידול תאים, של פיתוח וגידול תאים ויכולות, שמה שנשאר עכשיו זה לקחת את הטכנולוגיות המפוארות שהם בנו ב-15 שנים.
מה פלוריסטם עושה בעצם, למי שלא יודע?
פלוריסטם היא חברה ביוטק, כמו שאמרת, היא חברה שמייצרת תרופות על בסיס תאים הומניים שגדלים משיליה אנושית, וכל הטכנולוגיה הזו היא מאוד מאוד מתאימה גם לעולם המזון, ואנחנו רוצים לבנות ביחד איתם פלטפורמה או תשתית למזון מתורבת. בהתחלה זה יהיה בשר, אחר כך כמובן יכול להגיע ויגיעו גם תחליפי דגים ותחליפי חלב, הכל מתאים שגדלים במעבדות.
מה שאנחנו יודעים היום, למי שככה טיפה מרחח בנושא, זה ביונד מיט, כלומר זה בערך אקוויוולנט, נכון?
זה לא בדיוק, כי גם ביונד מיט וגם חברות טובות אחרות שמייצרות היום תחליפים, זה תחליפים של חלבון שהוא צמחי, שגדל כחלבון צמחי, בין אם זה אפונה, בין אם זה חומוס, בין אם זה סויה, ומצליחים להרכיב ממנו את מה שנראה קרוב למקור. התאים של בשר מתורבת הם טכנולוגיה אחרת לחלוטין, הם תאים אמיתיים שגדלים במעבדה ויתנו, אנחנו מקווים ומעריכים, את אותו מרקם ואת אותו הטעם שיאפשר לצרכנים לתחלף את החלבון מהחי ולעבור לתחליף הזה. וכיום הרבה מאוד חברות בעולם מנסות להגיע למצב שהן יודעות לייצר את הדבר הזה, אבל במסה לא שמתאימה רק לעולם של רפואה, אלא שמתאימה להאכיל מאות אלפים ומיליונים, ובשביל כן. זה צריך
תגיד, באמת... תגיד, אייל מאליס, מה הפוטנציאל של המיזם הזה?
הפוטנציאל הוא גדול מאוד, כי המיזם הזה נועד לא רק לשוק המקומי, הוא בהסתכלות גם לשוק המקומי וגם לשוק הבינלאומי.
ואנחנו רודפים אחרי העולם, השוק הבינלאומי יותר מתקדם מאיתנו?
השוק הבינלאומי היום מוערך במונחי מחירת לצרכנים ב-28 מיליארד דולר, והערכה של כל החברות מחקר שעד 2030, 10 שנים מהיום בגדול, התחום הזה של חלבון אלטרנטיבי יחצה את ה-250 מיליארד דולר עם קצב הגידול המשמעותי ביותר בתחום המזון.
מה ההשקעה? אתה יכול לומר לנו בכמה, באיזה מספרים אנחנו מדברים?
כן, בהחלט, בהחלט. תנובה משקיעה 7.5 מיליון דולר בשלב הראשון במיזם המשותף, על בסיס הידע, הפטנטים, הטכנולוגיה שפלוריסטם יוצא כתוכן פנימה לתוך החברה, ואנחנו מקבלים אופציה כמובן להשקעה של 7.5 מיליון דולר נוספים תוך שנה, ואנחנו מאמינים שעד סוף השנה הזו נוכל להגיע למה שנקרא proof of concept, או מוצר שאנחנו על בסיסו יכולים ללכת ולהמשיך את הפיתוח כדי להביא עד סוף 2023 מוצר ראשוני לשוק.
תגיד, זה יקר? בסוף כאילו הצרכן בשורה התחתונה
הזו? זה שאלה מצוינת, ענת, כי כל התעשייה בעולם מתמודדת עם היכולת להגיע לעלות סבירה שתתחרה במוצר המסורתי, בבשר המסורתי מהחי. אבל אני אגיד, זה כמו שקרה בכל העולם הטכנולוגי, חוק מור עבד בנושא המחשוב ובמעבדים, שכל שנה הכפילו ביותר את יכולותיהם והוזילו את העלויות שלהם. אנחנו מאמינים שגם פה הטכנולוגיה, ככל שהיא תתקדם, תצליח להביא את זה למחיר כדאי. אם עד לפני כמה שנים דיברו על אלפי דולרים או מאות דולרים לקילוגרם, היום כבר מדברים על כמה עשרות דולרים לקילוגרם, אז אנחנו מאמינים שבסופו של יום, ולא ירחק היום, התעשייה והטכנולוגיה יגיעו לשם.
100%. מתי אתה מעריך שזה קורה ככה בגס, בגדול?
אנחנו מאמינים שהחיבור הזה של פלוריסטם ותנובה יכולה להביא האצה, או תהליך מהיר יותר, כי בדרך כלל לוקח לחברות סטארט-אפ 5-8 שנים להוציא מוצר. אנחנו היום מדברים לא על סטארט-אפ, אלא על חברה שכבר יש לה יכולות ייצור, ולכן אנחנו מעריכים ששנתיים מהיום, עד סוף 2023, נוכל להראות כבר מוצר בשוק.
אוקיי, בוא נדבר קצת לסיום, אייל מליס, אין לנו הרבה הזדמנויות לדבר איתך, בנקל תנובה, על עליית המחירים המטורפת שהולכת כאן, על חברות שמעלות מחירים בלי להתחשב בצרכן בכלל. מה אתה אומר על זה?
אני מאוד מנוע לדבר על נושא המחירים, כמובן וכמובן, בוודאי שאני לא יכול להתייחס לשום כוונה בעניין הזה. אין ספק שהחברות מתמודדות
אני
היום.
אני לא אשאל אותך ספציפית על חברה כזאת או אחרת. אני רק אשאל אותך אם זה הוגן, בהינתן שאנחנו במצב קצת בעייתי מבחינה כלכלית אישית לאור השנתיים האחרונות.
כל החלטה שכל החלטה שחברה עושה ותנובה עושה היום גם כן צריכה להסתכל מהזווית גם של הצרכנים וגם של הלקוחות וגם של העובדים שלנו. המציאות היא מאוד 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 מאתגרת. אני לא נרחיב בנושא הזה הפעם, נשמור את הבמה למיזם החדש שלנו, ואני מקווה שגם הוא יצליח להביא בשורה בנושא מחירים בעתיד.
טוב, אני מקווה שלא תעלו את מחירי החלב וכל מה שאנחנו אוכלים וכולי, אבל אני כן אשאל אותך מה מצב הבידודים והעובדים, כי אנחנו יודעים שהפוטנציאל כרגע בידודים ומחסור בעובדים הוא מאוד מאוד גדול.
אנחנו מתמודדים עם זה ברמה יומית. תנובה היא חברת המזון הלאומית והיא ראי של החברה הישראלית, חברה שמעסיקה 6,000 עובדים, וכל הסטטיסטיקה שנכונה למדינה כמדינה נכונה גם לתנובה כחברה שעובדת עם 32 אתרים ברחבי הארץ. יש לא, מספר לא קטן של מבודדים. אנחנו מצליחים להפעיל את המפעלים שלנו ואת קווי הייצור. אנחנו בהמשכיות עסקית, אנחנו פועלים בזהירות מאוד גדולה ובאחריות. אנחנו הכשרנו רק בשבוע שעבר כ-100 מנהלים, מנהלות, עובדים ועובדות להיות בודקים מוסמכים של משרד הבריאות של המדינה לבדיקות אנטיגן, ואנחנו מצוידים בהרבה מאוד בדיקות כדי שנוכל לעשות או לשמור על ההמשכיות העסקית. זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ומכיוון שאנחנו מבינים שאנחנו רק נמצאים בתחילת האמצע, כפי שאומרים המומחים, אנחנו מאוד מקווים שנוכל לעבור את הגל הזה ולהמשיך לספק בבטחה ביטחון תזונתי לעם ישראל, כמו שעשינו בכל השנתיים של
טוב,
הקורונה.
טוב, בריאות לכולם, זה כבר טוב. אייל מליס, מנכ"ל תנובה, תודה רבה.
תודה רבה. תודה
שלום
רבה.
שלום, להתראות. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על איפור, אבל באיזושהי זווית אחרת. מחברה שככה לא הייתה בדיוק בשיאה, היא מגיעה ליוניקורן, שזה גיוס לפי שווי של $1.5 מיליארד. ניב פרייס, המנכ"ל טכנולוגיה באיל מקיאז', מכירות, מכירים את איל מקיאז', רבים ורבות מאיתנו, שלום ניב פרייס. על מה אנחנו מדברים בעצם כחובבת, תסביר לי.
אז כן, האמת היא שכמו שהצגת בהתחלה, בעבר, ואנשים מכירים את איל מקיאז' אולי מהחנויות הפיזיות, בקניונים.
לגמרי, נכון.
ומתאימים לך את גוון המייקאפ לגוון האור שלך, אבל בעצם אורן הולצמן המנכ״ל ושירן הולצמן מייסדת שותפה ואחותו, הבינו לפני כמה שנים שהעתיד הוא באונליין והעתיד הוא בטכנולוגיה, ובעצם לקחו על עצמם לפתור בעיה שהייתה קשה גם בעולם הפיזי, כי גם כשנכנסת לחנות זה לא טריוויאלי לעשות את ההתאמה הזאת, והם רצו להתאים ללקוחות את הגוון המייקאפ שלהם אונליין, בלי שהם בכלל רואים את הלקוחה.
כלומר, אתה לא יוצא מהבית. היום יש כל מיני מיזמים כאלה, אתה יודע, אתה יכול למדוד בגדים, לראות איך הגוף שלך נראה, או את, ולקבל את הדבר הזה. בסדר. עכשיו, אז תסביר לי איך זה עובד. מייקאפ, ליפסטיק, כל מיני כאלה.
בדיוק. אז בעצם היכולת הזאת מבוססת על טכנולוגיה עמוקה, על מה שנקרא בינה מלאכותית ולמידת מכונה. מדעני הנתונים שלנו, אנחנו בעצם כל הכוחה שנכנסת לאתר שלנו, אנחנו שואלים אותה כל מיני שאלות, ומדעני הנתונים שלנו לוקחים את התשובות לשאלה שהלקוחה נותנת, יחד עם הרבה מידע היסטורי שיש לנו כבר מעשרות מיליוני משתמשים, יש לנו יותר ממיליארד נקודות מידע, והם לוקחים את כל המידע הזה, ובעזרת אלגוריתמים של למידת מכונה, נותנים פרדיקציה למה הצבע המייקאפ שהכי מתאים לגוון האור שלך. וכמו שאומרים, the proof of the pudding is in the eating, איל מקיאז', קודם כל יש לנו 90% דיוק, וזה...
תקשיב, זה מונע ממני לצאת מהבית, נגיד, אני לא צריכה לצאת מהבית, אז אני גם לא צריכה מייקאפ. אז למה צריך את זה?
אז תראה, הרצון הוא להתאים ללקוחה את מה שהיא צריכה באופן אישי, ולעזור לה, אתה יודע, פשוט לעשות את המסע שלה הרבה יותר פשוט, במקום להיכנס לחנות ולהסתבך ולהגיע הביתה.
לא, ברור, זו הייתה שאלה, אבל שאלה במקומה, ואני רוצה לשאול אותך אם זה נגיד נוצר כנגיד מציאות קורונה וויז, או שבכלל חשבתם, כלומר העולם הולך לשם?
בדיוק, זה ממש נוצר לפני הקורונה, כבר ב-2016-2017 התחילו לכוון את זה, ב-2018 השיקו את המותג בארצות הברית, ותוך 3 שנים זה הפך למותג המוביל בארצות הברית, אז גם לפני הקורונה הייתה צמיחה מטורפת, בעצם עלייה, כל שנה מכפילים את ההכנסות וגדלים מבחינת כוח אדם, וגם, אתה יודעת, לצערי העולם עוד לא יצא מהקורונה, ובשנה האחרונה בסוף העולם כן חזר לאיזושהי התנהגות נורמלית, והחברה ממשיכה בצמיחה מטורפת.
שקל, כמה המחירות מסתכמות, באיזה מספר אתה יכול לדבר איתי?
אז בעצם את שנת 2021 סיימנו עם כ-270 מיליון דולר מחירות, כשבעצם בשנת 2018 זה היה 0, אז זה מ-0 ל-270 תוך 3 שנים, ובעצם כמו שאמרת, זה התחיל במייקאפ, אבל בעצם ההבנה היא שהעולם מחפש כאלו פתרונות, ולכן אפשר היום להסתכל על החברה אולי פחות כמותג ביוטי, אלא כפלטפורמה טכנולוגית, שמצמיחה מותגים בתחום הביוטי והוולנס והבריאות, ומשתמשת בתשתית הטכנולוגית שלה ויכולות הלמידת מכונה.
כבר יש לכם כאלה, ניב?
אז האמת היא שממש בעוד כמה שבועות, בשני לשני 22, החברה הולכת להשיק...
תאריך יפה.
מותג השני שלה בדיוק, יביא מזל, הולכת להשיק מותג חדש בתחום הוולנס, אנטי-אייג'ינג, שהולך להיות משהו ממש פצצה, שווה לחכות. אנחנו גם מוסיפים עכשיו יכולות של ראיית מכונה וקומפיוטר.
רגע, ניב, רמז, זה כאילו, מה עושים עם זה? זה מורחים, בולעים, לובשים, מה בדיוק?
אז גם בולעים וגם מורחים, אני לא רוצה ככה, את יודעת, להרוס את ההשקה.
לא, שנחכה לשני לשני, אתה יודע.
כן, ואנחנו גם עובדים עכשיו על מוצרים בתחום הבריאות המקוונת, אז יש ככה באמת המון המון תוכניות, ו... זאת, עכשיו קיבלנו בעצם ולידציה מהמשקיעים והגופים המוסדיים הכי גדולים בעולם ליכולת ולפוטנציאל, את יודעת, פידליטי שהשקיע בנו, שמנהלת 6 טריליון דולר, ואת יודעת, סמנכ"לית הכספים שלנו, הגיעה אחרי 17 שנה בגולדמן סאקס, היא אמרה שבעצם לא ראתה מימי הסיבוב שנסגר כל כך מהר עם גופים כאלו כמו
פידליטי. רק תגיד לי לבסוף, תגיד לי, החברה עובדת כאן וגם בארצות הברית, כלומר, כמה עובדים יש פה, כמה עובדים יש שם, השטאפ?
קודם כל, היזמים הם ישראלים, אבל החברה היא חברה גלובלית, ה-headquarters, הביזנס, נמצא בארצות הברית, אבל כאן בישראל יש לנו מרכז פיתוח מאוד גדול, קרוב ל-100 איש כאן.
והוא ימשיך לעבוד כאן.
ימשיך לעבוד כאן, אנשי הטכנולוגיה מהווים יותר מ-40% מכוח האדם של החברה, ואנחנו מגייסים וצומחים ומושכים עלינו טלנט.
יפה, מכל טוב.
של האנשים הכי טובים.
בסדר, אז איל מקיאז', יוניקורן, מעניין בכל מקרה, ניב פרייס, המנכ"ל טכנולוגיה, תודה רבה.
ענת, תודה לך.
שלום, להתראות. פרסומות, תכף בורסה. חזרנו, אורי גרינפלד, אסטרטגר שיהיה פסגות. שלום, אורי.
שלום, ענת.
מה קורה היום? ירידות?
ירידות, אפילו ירידות חדות, כשאנחנו מסתכלים על הבורסות בחול, ארצות הברית, נתחיל דווקא שם, פותחת בירידות חדות, הנאסדק יורד ב-1.8%, ה-S&P 500 ב-1.3%, כשעיקר הירידות הן תוצאה של העלייה המחודשת בריביות בתשואות האג"ח, וזה כמובן מתורגם לירידות בכל עולם, גם פה בתל אביב אנחנו רואים, אמנם באמצע היום המדדים היו בעליות, אבל נכון לעכשיו כל המדדים בירידות.
לא, ממש חוטפים, חוץ מהבנקים נדמה לי, או שגם הוא יצטרף.
לא, הבנקים עדיין בעליות, עלייה היום של 1.3%, אבל באמת שאר המדדים בירידות. בסך הכל תל אביב 125 בירידה של 0.14, שזה ירידה מינורית אפשר לומר, בטח ביחס למה שקורה בעולם, אבל הכיוון אין ספק שהשבוע המסחר הזה הגלובלי נפתח בכיוון שלילי.
גם אירופה?
גם אירופה, כן. אם מסתכלים על הדקס למשל, ירידה של 0.8, הפוצי בירידה של 0.3, הדבר היחיד שעולה כמו תמיד בימים של ירידות זה הדולר.
נכון, בדיוק, זה תמיד ביחס הפוך. בוא נדבר לסיום על הגירעון, אורי.
סך הכל, אם נסתכל על באמת משהו חיובי, אז הגירעון של 2021 הסתכם ב-4.5% תוצר, שזה כמעט חצי מהערכות המוקדמות, צריך להגיד. דיברו על 8%, אפילו יותר, אז יש פה בהחלט נתון חיובי. לא רק זה, אלא שגם עיקר הירידה בגירעון היא לא בגלל הוצאות קטנות, אלא בגלל הכנסות גבוהות, המיסים שהגיעו מהייטק, מהנדלן. סך ההכנסות עלו השנה ב-30% לעומת שנה קודמת, שזה בהחלט גידול יפה, ואנחנו מגיעים לאט לאט, כנראה ב-22 כבר נגיע לגירעון שהוא פחות או יותר ברמות הבסיס של ישראל, סביב ה-4%, 3.5-4%, הגענו לפחות בהיבט הזה.
אז מצבנו לא כל כך רע בסך הכל, אפשר לא להיות קמצנים כאלה, אה?
ביחס לעולם מצבנו טוב. עכשיו השאלה היא באמת מה הממשלה תעשה עם זה, וזה מאוד תלוי כמובן בהתפתחויות של
הקורונה. ברור, טוב, זו סתם הייתה הערה. אורי גרינפילד, אסטרטגר שיפסגות, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
שלום שלום, אנחנו סיימנו איפה הכסף, עורכת יעל אילון מפיקה מלי בנימינו, ולשידור איתנו אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל מאורת מיכל קדוש ושני רומנו, תכף בן כספית וריאל דד, אני אבוא מחר ב-4, שלום שלום.